חלון גאווה עם איתי שיקמן.
שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. אני פותח את התוכנית שלנו היום ואני מודה, קשה לי לגבש דעה. ממש ממש קשה לי. צריך להשיא או לא צריך להשיא? זאת השאלה. טים עברי או טים דנה? באיזה צד אתם ואתן נמצאים ונמצאות? יש שמייחסים את הבחירה בעברי לידר להשיא משואה השנה כניסיון להלבין את הממשלה שאחראית למחדל הקשה ביותר שראינו בתולדות ישראל. דנה אינטרנשיונל הדהדה את המסר הזה היטב. מנגד יש מי שרואים את הבחירה בו כמשהו שהוא מובן מאליו, אומן שהתגייס מפרוץ המלחמה למען החיילים, למען משפחות השכול. עברי הוא לא הלהט"ב הראשון שנבחר להשיא משואה בטקס יום העצמאות, אבל במה שהזמר והיוצר הזה מסמל בקהילה הגאה, הנוכחות שלו במעמד היא כנראה המהותית ביותר בהיסטוריה של המאבק הגאה בישראל. והיא מגיעה דווקא בשנה כל כך קשה כמו השנה הזו. בשונה מיהודה פוליקר, שלא ממש התייחס לזהותו המינית כשהשיא משואה, ספק אם עברי לא התייחס במעמד למי שהוא ולמי שאנחנו, הקהילה הגאה בישראל. אני לא יודע מה הדברים שיומר שיקדימו את האמרה המסורתית ולתפארת מדינת ישראל, אבל אני מאמין שדמות כל כך דומיננטית וחשובה בקשת הגאה לא תפסח על ההזדמנות להשמיע את קולנו לכל בית ישראל, כך שהמסר הכל כך בסיסי שכולנו שווים תהודהד ברבים. אז צריך או לא צריך, טים עברי או טים דנה? אני באמת לא יודע. היום בתוכנית שלנו, בהמשך לפרסום הראשון שלנו בכאן חדשות שלשום, נשוחח עם מיטל להבי, מחזיקת תיק הקהילה הגאה בתל אביב, על ביטול מצד הגאווה בעיר, והפיכתו לעצרת גאווה בסימן מחאה וחירות. עם משה חג'אג' נשוחח על הפצת סרטונים מיניים בקהילה הגאה, כן, גם זה בהמשך לסיפור שפרסמנו אתמול בכאן רשת ב', אודות כוכב רשת צעיר, שתוכן מיני שלו מופץ בניגוד לחוק, לכל עבר. פסטיבל כאן יוצא לדרך בשבוע הבא, אמיר קמינר, שליח קבוצת ידיעות אחרונות לשם, יספר לנו על כל הזוויות הלהט"ביות המעניינות שם. ועם זוהר אורבך, נדבר על הסרט מתחרים, שיצא לאקרנים בחודש שעבר. טל ניסני עורך את המשנה והמפיקה שלנו, טכנאי שידור הוא יובל יסוד, אני איתי שיקמן. הנה, התחלנו.
חלון גאווה, עם איתי שיקמן.
מיטל להבי, סגנית ראש העיר תל אביב יפו ומחזיקת תיק הגאווה, שלום.
שלום איתי ושלום למאזינים.
אז מיטל, מצד הגאווה מבוטל השנה, תסבירי לנו את השיקולים שהובילו להחלטה.
קודם כל איתי, תעשה לי טובה, תשתמש במילה מבוטל, אלא מומר. עשינו לו המרה.
קודם כל מומר, אני לא יודע אם המשפט המרה מתאים לקהילה הגאה ולתוכנית על הקהילה הגאה. וגם, את יודעת, בואי נתחיל בזה, אבל בואי... בסדר, להקפיץ, אולי עכשיו המאזינות והמאזינים פותחים אוזניים ואומרים, רגע, זו תוכנית, איזו תוכנית זו, אבל רגע. את יודעת, את אומרת, אל תשתמש בביטוי הזה בוטל, אבל ראש העיר, ראש העיר שלך, שאת סגניתו, כתב את זה שחור על גבי לבן בהודעה שלו. מיטל, מצד אגב, בתל אביב השנה מבוטל. אני שפרסמתי את זה יום לפני כן, אני הייתי הרבה יותר זהיר, ואמרתי שזה משנה את האופי, שזה יהיה עצרת ולא מצעד, אבל ראש העיר הוא זה שבחר בכותרת הזו.
אני מודה לך על כך שאתה כל כך מעורה וכל כך חי את הטרמינולוגיה הנכונה בעניין הזה, ואני באמת, לפועל זה ביטול. בהסתכלות על זה אני לא רוצה לדבר על ביטול, אלא אני רוצה לדבר על שינוי בהתאמה לרוח ולזמן, בהתאמה להזדהות ולשותפות של הקהילה עם הישראליות. זה מה שחשוב להסתכל, כי בסופו של דבר מצעד שמסמל את העוצמה התל אביבית והתמיכה התל אביבית בלהט"בים מבטיחה לך בעזרת השם, יחזור שנה הבאה, רק יחזרו קצת השותפים, מצב החטופים, מצב המלחמה קצת יירגע, משפחות השכול יקבלו את... באמת, והלוחמים יחזרו הביתה, אנחנו בהחלט נקיים מצעדי גאווה, אבל בפעם הזו, בדומה לצמצום האירועים העירוניים בפורים, ביום העצמאות, חשבנו ביחד עם נציגי הקהילה הגאה, אני חייבת להגיד מובילי דעה וראשי הארגונים, בהתייעצות, שלא נכון לקיים את המצעד התל אביבי בגלל האופי המסיבתי שלו, ולייצר חלופה שבאמת מייצגת נאמנה את ההזדהות של הקהילה הגאה עם הסיטואציה, שהיא גם נוגעת לקהילה הגאה, כי אנחנו נמצאים בתקופה של פגיעה בזכויות אדם ופגישה בחירות, והשיחה של שחרור החטופים היא שיחה על חופש, וחופש זה גם מה שהקהילה הגאה דורשת אותו בקונוטציה אחרת של החופש להיות מי שאתה, אבל אנחנו חושבים שהקהילה בצורה הזאת של הצרט בעצם תישא מסר בשני המאבקים העיקריים שהיא מובילה, המאבק העצמי הנוכחי של הקהילה לשוויון זכויות, בפרט בסיטואציה הזאת שיש גורמים קיצוניים שרוצים לחרסם בזה, ובצד השני ההזדהות והמאבק שהקהילה הגאה שותפה לו יחד עם כל עם ישראל לשחרור החטופים ולחירות.
תגידי, מיטל, השיח שציינתי עם ארגוני הקהילה הגאה, איך זה עובד? זאת אומרת, איך זה עבד? זו לא הייתה פגישה אחת, אני יודע, זה ממש שיח שבסוף השיקולים הגיעו בין היתר גם מהם ומהן, זאת אומרת, זה משהו שלא העירייה הכתיבה מלמעלה, כי זה משהו שגם נראה לי מאוד מאוד חשוב למאזינים לשמוע, שזה לא משהו שהעירייה הכריחה את הקהילה.
אני רוצה להגיד שמאז שנכנסתי לתפקיד, גם בשנה הקודמת, כשהמצעד עבר ברוקח, אם אתה זוכר, אני עשיתי איזה סקר אינטרנטי בפייסבוק, שההשלכות שלו היו שאני שכנעתי את המערכת גם באמצעות פגישות של שיתוף ציבור ושיח פתוח עם אנשי הקהילה, העברנו את המצעד לחמישי בערב ולרצועת החוף של תל אביב, למרות הקשיים מול המשטרה והקשיים הלוגיסטיים, הרי צ'רלס קלור היה אז בתהליכי בנייה של המרכז הימי וכו'. גם הפעם ולעתיד לבוא, השיח עם מובילי דעה בקהילה הוא מאוד חשוב לנו. אני בפרט, כמחזיקת תיק שהיא בת ברית, אבל לא חלק מהקהילה, חושבת שההזנה והפתיחות למשובים מחברי הקהילה הוא סופר חשוב, לא כל החוכמה נמצאת אצלנו. אני אומר לך שכבר היינו על סף שיש מפיק ויש במה ויש תוכנית בבמה, ונהגנו כמנהג הרגיל, מתוך מחשבה שאתה יודע, המלחמה הזאת כבר תפסק והחטופים יחזרו, ואז הגיעה מחשבה של מה עושים, ולבטל מצעד בלי לנהל שיח פתוח עם חברי הקהילה, ולהבין שזה גם מה שהקהילה רוצה, ומה שנכון לעשות, לא היינו עושים את זה בלי דיאלוג, ואני רוצה לומר באחריות מלאה, שבכל פעם שאני מובילה איזשהו דיאלוג, הוא מתוך הקשבה מלאה ולא מתוך ידוע, אלא מתוך הקשבה. ורוצה להודות לך דווקא על המיני כתבה שעשית, שאני לא יודעת איך הגיעו לך העניינים, והיית הראשון שהודיע, שזה היה מבחינתי מעין הודעת בלון. במובן שהתגובות שהצטברו על ההודעה שלך הוכיחו לנו שהנטייה גם של הציבור הרחב היא להסכים עם ההחלטה.
זאת אומרת שההחלטה שיצאה יום למחרת בהודעת הדוברות ובהצהרה של ראש העיר הגיעה בין היתר אחרי שככה קיבלו את הפידבקים הראשונים מהפרסום אצלנו.
כן, ההחלטה התקבלה, אבל אתה יודע, היה איסוסים עוד, והפידבקים שלכם ביססו את ההחלטה, בהחלט.
ועדיין, את יודעת, אחרי לדוגמה הפרסום שלי, אני כן שמעתי גם קולות מנוגדים שאומרים, אנחנו מבינים, אבל בלי מצעד, בלי אפילו הקטע, נקרא לזה, המסיבתי, הצבעוני, הססגוני, לא יבואו אנשים, אז את תעשי עצרת, ויהיו לך שם 1,000 איש, ולא 100,000 איש.
אז בואו, אנחנו באתגר מאוד גדול כדי להראות שתל אביב היא גם נושא דגל של מחאה וזכויות, לא רק בהיבט של מסיבה, אלא גם בהיבט של השיח. אתה דקה לפני שדיברת איתי, דיברת על עברי שמדליק את המשואה ושהוא נציג להטאבי בכיר. אני חושבת לקהילה להטאבית יש נציגים בכירים בכל תחומי התרבות, האומנות ובכלל, ואנחנו היינו רוצים לתת לדברים האלה גם כן חשיפה מעל הבמה שהיא עצרת. וכן, קרוב לוודאי שלא יהיו 150 אלף צועדים, ולא יהיו 100 אלף מסיבה שחוגגים, ואתה יודע שגם למצעד וגם למסיבה מגיעים אנשים שהם לא דווקא מהקהילה, אלא באים להפנינג, גם בגלל ההופעות והאומנים וכל ה... היופי והצבע שמתלווה לדבר הזה. הפעם הזו, כן, זה יהיה יותר מחאתי, זה יהיה יותר תוכן, יהיה יותר נאומים, נאמר ככה, יהיה יותר נשיאת דברים, נציגים של משפחות חטופים או לוחמים או שקולות שמייצגות גם את הקהילה הגאה שנושאת בעול יחד עם כל עם ישראל בשירות ובנתינה.
את רוצה לספר לנו מה את יודעת כבר, כאילו אנחנו יודעים כבר תאריך, אנחנו יודעים לומר...
אנחנו מדברים על יום חמישי בערב ולא על יום שישי. אנחנו מדברים על יום חמישי בערב, אני אומר שאנחנו מנסים לבנות את התכנים, כמובן זה אירוע עירוני, זה אירוע של הקהילה, אבל אנחנו למשל אתמול נפגשנו לשיחה עם מתי החטופים, כדי לראות איזה תכנים ואיזה מוטיבים במיתוג אנחנו יכולים לחבר בין הדברים, שהרי לא החלטנו על עצרת סתם ככה, אלא עצרת הזדהות, ולכן אנחנו גם בדיאלוג עם הגורמים שאנחנו רוצים להזדהות איתם, כדי שיהיה להם הנחכה בבמה.
ואנחנו יודעים איפה הבמה הזאת תהיה?
אנחנו מדברים על צ'ארלס קלור.
צ'ארלס קלור. עדיין. אז עדיין, חוזרים כן. לצ'ארלס קלור לפחות זה, אז אנחנו מדברים על השישה כן. ביוני, עצרת גאווה ולא מצעד גאווה, מקווים לחזור למצעד ביוני 2025, מיטל להביא, סגנית ראש עיריית תל אביב.
למצעד שיהיה הכי גדול עבר, ברגע שיהיה סיבה לחגוג, אנחנו נחגוג בהכי גדול שאפשר, הרבה מעבר
כן,
לכל חגיגה
הבטחה,
שעשינו.
כן, זו הבטחה, גם בהשקעה עירונית, גם תקציבית.
זאת הבטחה, זאת הבטחה.
מיטל להביא.
כך ראוי שיהיה.
מחזיקת כן. תיק הגאווה בעיריית תל אביב וסגנית ראש העיר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
מיטל,
כן.
אתה תעזור לי להביא את הציבור גם לעצרת, שיהיה בה גם אומנים, אבל שיהיה בה גם מסרים שמסרי עומק, כמו שראוי שהקהילה הזאת גם תישא את הדגל של מסרי עומק, ולא רק את מסרי החגיגות.
לגמרי, רשמו לפניכם 6 ביוני בצ'ארלס קלור, בשעות הערב, מיטל להביא. תודה רבה לך.
תודה רבה איתי, תודה למאזינים.
וגם לציין למאזינים ולמאזינות ששבוע קודם לכן, ב-30 במאי, מצעד גאווה ירושלמי יצעד גם מצעד במתכונת שונה, אבל שם יתקיים מצעד.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
אתמול פרסמתי בכאן רשת ב' את סיפורו של עמית, שם בדוי. אם הייתי מספר את שמו האמיתי, כנראה שרבים מכן ומכם הייתם יודעים במי מדובר, בטח אם אתם ככה בגיל העשרה, אולי קצת יותר מזה, בחור צעיר שהוא כוכב רשת הנמנה עם הקהילה הגאה, עמית חווה וחווה בשנים האחרונות ציוט מתמשך. סרטונים מיניים שלו ששלח לאדם אחר בהסכמה, ומתוך מחשבה שהוא משתף עם אדם שהוא מפתח איתו קשר אינטימי, החלו להיות מופצים לכל עבר. בקבוצות טלגרם, ברשתות חברתיות אחרות, בניגוד לחוק, היו מי שהפיצו לכל עבר את הסרטונים האינטימיים של עמית. הוא סיפר לנו שעל בסיס יומי הוא מוטרד ברשתות החברתיות בימים אלו. אנשים מספרים לו כי נחשפו לסרטון הזה, במסיבות ניגשים אליו ומציפים את הנושא, והוא לא יודע איפה לקבור את עצמו. עמית ניגש למשטרה, אבל היא כצפוי לא עשתה יותר מדי. שתי תלונות שהגיש נסגרו באבחה על ידי המשטרה בטענה לעבריין לא נודע. יש כל כך הרבה מה ללמוד מהסיפור של עמית, אני ברשותכם אתייחס לשתי נקודות קצרות. הראשונה פונה עליכן ועליכם המאזינות והמאזינים. בטח אמרו לכם את זה כבר בעבר, אבל חייבים להגיד את זה שוב ושוב ושוב. אם שלחתם תוכן אינטימי, תמונות או סרטוני עירום לאדם אחר, אתם חייבים לדעת שיש סיכוי שהתוכן הזה ידלוף ויגיע לאנשים אחרים. כן, זה לא חוקי, אבל זה יכול לקרות. מהרגע שלחצתם סנד באפליקציה, אתן לא יודעות לאן החומרים הללו יגיעו. לכן, גם אם בחרתם לשתף תמונות או סרטונים שבהם אתם פחות לבושים, נקרא לזה כך, נסו שהפנים שלכם לא ייכנסו לשם, וכך או כך, תחשבו פעם ועוד פעם ועוד פעם לפני שאתם שולחים. הנקודה השנייה שאני רוצה לגעת בה היא משטרת ישראל. הקהילה הגאה היא פתוחה יותר, מקבלת יותר, מכילה יותר, ליברלית יותר מהציבור בישראל. אבל זה לא אומר שכשמגיעה תלונה לא צריך לחקור אותה. ויותר מזה, זה לא אומר שכשנחשפת תופעה רחבה לא צריך להעמיק בה ולהילחם בה. בקבוצות הטלגרם שמציעות לכל המרבה במחיר חומר אינטימי של אנשים מוכרים יותר ומוכרים פחות, צריך להילחם. ויפה שעה אחת קודם. אז כשמגיעה התלונה, משטרת ישראל, ואפילו שתיים, אולי כדאי להרחיב את העירייה ולא לקצרה, אולי כדאי ליזום חקירה מקיפה, ואחת ולתמיד לטפל בתופעה ולתפוס את העבריינים. ואחרי כל זה, נאמר עכשיו שלום למשה חג'אג'. היי משה.
מה קורה?
בסדר, בסדר. נציג אותך אף שכבר התארחת אצלנו בעבר, אבל...
נכון.
נציג אותך DNA 360, זו החברה שלך, אתה יועץ גיוון והכללת להט"ב. בין השאר, אתה הקמת את התוכנית למניעת בריונות ברשת של האגודה למען הלהט"ב. טוב, בוא נדבר על כל מה שאמרתי פה עכשיו. כמובן זו תופעה לא חדשה של הפצת נכון. סרטונים ללא רשות, וגם לא תופעה שייחודית לקהילה, ועדיין... יש עכשיו שיח ער, בין היתר בגלל הסיפור הזה של כוכבי רשת ועוד. למה זה בכלל מסעיר אותנו? אתה יודע, אותי זה מאוד מסעיר אם שמעת את הדברים שלי. מה דעתך? כי אתה יודע מה, לא כולם נסערים. בוא נודה על האמת.
אז אני מסכים קודם כל שלא כולם נסערים, ואני שולח לעמית כזה שיהיה חזק, שהוא לא צריך לקבור את הראש... באדמה, כי הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מראש מה המעשים שלנו, מה ההשלכות של המעשים לטווח רחוק. אתה יודע, הנושא של הרשת היום הוא נושא שהוא נורא נורא רחב ועמוק, ואחד הדיונים הערים על עולם הרשת זה שהוא לא העולם האחר, זה לא רשת היא סוג של עולם ואנחנו חיים בעולם מציאותי. הרשת היא עולם מציאותי, ברשת קורים דברים ואנחנו חייבים וחייבות להיות ערים לדבר הזה. אין ספק שהנושא הזה מזעזע, כן? זה להעביר עוד במתכוון תוכן אינטימי של בן אדם אחר ללא הסכמתו, תחשוב על הביטחון שהלך לך לאיבוד, תחשוב על היכולת השליטה שלך שהלכה לאיבוד. זה מזעזע, ואנחנו רוצים להאמין שאנשים ייקחו שליטה כמה שיותר על הדבר הזה, או להראות איזושהי סולידריות חברתית שאומרת אחד לשני, די, אל תעבירו את זה יותר, זה לא סבבה להעביר את זה.
תגיד, ברמה האישית יצא לך... לטפל במקרים כאלה, בסיפורים כאלה שהגיעו אליך, בין אם של ידוענים ובין אם לא, של פתאום תוכן של בן אדם שרץ בכל מקום?
כן, לצערי לא מקרה ולא שניים. תראה, אני אשים רגע בסוגריים, שבין השאר באחד הכובעים שלי, אתה יודע שאני מחזיק הרבה כובעים, בתור מחנך למיניות מיטיבה, אני משתדל לא לעשות שיימינג סביב הנושא של... מיניות, ובאמת, כמו שאמרת בפתיח גם, אנשים שרוצים לשלוח תמונות עירום או תוכן מיני, שישתדלו להפריד פנים מגוף. זה תמיד פרוקושן, אם אתם כבר רוצים את
זה. כן, זה א'
ב'. אבל מקרים לא אחד ולא שתיים. אני חייב להגיד, הזכרת את הבריונות של האגודה, בריונות ברשת, מניעת בריונות ברשת של האגודה, וזה היה פרויקט שהתחיל באופן מאוד, מאוד של שילוב פעולה בין קרנות הביטוח הלאומי לאיגוד האינטרנט הישראלי ולאגודה.
וואלה.
וכן, אורנה אלינגר האגדית ניהלה את הדבר הזה, היא זאת שקיבלה אותי לתפקיד, ובתוך הדבר הזה אתה לומד לראות, לנצל את כל המשאבים שיש בחברה הישראלית בשביל למנוע את הפגיעה הזו. אבל אני רוצה להגיד, וגם אמרת את זה כבר בפתיח, אני רוצה לחזור על זה כי זה מאוד נכון. הרשת היא דבר נצחי. מה שעולה לרשת נשאר ברשת. אנחנו, גם אם שלחנו את זה בוואטסאפ, בטלגרם, הדברים האלה, איגוד האינטרנט למי שמעל 18, או 105, המוקד הלאומי לילדים ונוער ברשת, יכולים לקבור את הנושא הזה ברשת, אבל האקרים או מי שבאמת מעוניין, תמיד יכול לשלוף את המידע, את הסרטונים, את התמונות, יכולים לשלוף את זה. אבל, אז תחשבו פעמיים לפני
אבל זה. אבל ברמה החינוכית, אתה יודע, אני מנסה לחשוב... על בני ובנות נוער, ושוב, אנחנו לא מדברים רק על תופעה שהיא ייחודית לגייז, יש פה תוכן שמופץ לכל עבר על ידי כולם, אבל בני ובנות נוער בפרט, יותר מזה, בתקופה האחרונה אנחנו נחשפים לסיפורים, לירן חוג'יינוף שלנו, כתב החינוך, הביא סיפור של הפצת תמונות עירום שנבנו ב-AI, בבינה מלאכותית, כדי לעשות שיימינג לנערות ולנערים, זה מזעזע, והדברים הללו הולכים ונהיים נפוצים יותר, אז איך המאבק בבריונות, תוכנית שאתה הקמת ספציפית בשביל הקהילה הגיעה, איך הדבר הזה בכלל מצליח להתמודד עם הסיטואציות האלה?
אז חדשות טובות וחדשות רעות. החדשות הרעות הן שאי אפשר באמת להתמודד עם זה. הרשת, הפיתוחים של הרשת, סליחה שאני כזה שחור.
כן, פסימיסט.
אבל הפיתוחים של הרשת הם מהירים יותר. הם, אנחנו, אתה יודע, אתה זוכר, בזמנו היה אפליקציה שנקראה סיקרט, שאפשר היה לפתוח כאילו לרחל על אנשים נכון. מאחורי הגב ולפרסם את זה.
נכון. אח של איזושהי גם... ידוענית כלשהו הקים את הדבר הזה, כלשהי כן.
נכון, נכון. אז זה נסגר ונפתח משהו אחר. והדברים האלה הם תמיד דינמיים, כי כמו שאנחנו, אנשים רוצים להרוויח כסף, והפלטפורמות האלה, הצהוב הזה, המסקרן, המעניין הזה, זה מה שמכניס כסף לחברות האלה. זה החלק השחור של הדבר. החלק הבהיר או האופטימי, mm-hmm. זה שיש לנו אפשרות לשלוט על זה, כמו שאמרת, על ידי חינוך. אני פוגש המון אנשי צוות במהלך השנה, אני פוגש המון הורים, והמסרים הם מאוד מאוד פשוטים. קודם כל, תנהלו דיאלוג פתוח עם הילדים והילדות שלכם. תבינו, אין דבר שאפשר או צריך לצטא אותו מתחת לשטיח. אם אתם לא יודעים איך לדבר על מיניות, אם אתם לא יודעים איך לדבר על הגנה, בואו, כאילו ניתן לכם את הכלים לעשות את זה. הדבר השני זה תלמדו איפה הילדים שלכם ספציפית מסתובבים. זאת אומרת, אם אנחנו כשהיינו ילדים מסתובבנו ברחוב וידענו את גבולות הגזרה...
היום מסתובבים ברשת.
נכון, נכון. איזה שכונות במרכאות הילדים מכירים? האם הם, ההורים מכירים, סליחה, האם הם יודעים מה זה אומיגל? שתדע לך שאני שואל צוותים או הורים, מי יודע מה זה אומיגל, ואולי יד אחת עולה באוויר, אני כאילו, סליחה על הדרמה, אבל בא לי לתלוש שערות.
זה של הווידויים האנונימיים? סליחה שאני גם לא יודע, זה ששולחים הודעה אנונימית ותזכיר?
לא, אז... אומיגל זה צ'אט רולט. זה אפילו לא אפליקציה, זה אתר אינטרנט, אומיגל.com, נכנסים, אתה כותב מילה ש... או כמה מילים שאתה היית רוצה לדבר עליהם, אתה יכול לכתוב ברביות, אתה יכול לכתוב לא יודע מה להטאב, ואז אתה בעצם מתחיל לדבר עם כל מיני אנשים בכל העולם. עכשיו תחשוב על ילד שנמצא בארון, ילד ילדה, נער נערה, נגיד 12, 13, 14, שכותבים להטאב, כותבים הומו, לסבי, טרנס, טרנסי, ונכנסים לתוך האומיגל הזה, והסביבה הפיזית שלהם היא לא סביבה פתוחה לקבל להטאב, הם נכנסים לתוך האומיגל ודרך הדבר הזה הם לומדים על הזהות שלהם, הם לומדים על מי הם. עכשיו עוד מילה אחת על הדבר הזה, כשאני אין לי מבוגר מיטיב בסביבה הפיזית שלי ואני הולך ללמוד דרך האומיגל הזה, יכול להיות שאני אלמד ממישהו שהוא פרדטור, שהוא טורף. מישהו שיכריח אותי, יעשה לי גרומינג, ילמד אותי, או יחדר אחריי.
ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה שההורים ממש יעקבו אחרי בני ובנות הנוער, הילדים והילדות שלהם, בכל מקום שהם נמצאים בו. זה המסר שלך?
זה לא יעקבו, זה יפתחו שיח בריא, שיח בריא על גבולות. מי שהוא הורה ועכשיו שמעה אותי מדבר על אומיגל, שישאלו את הילדים שלהם אם הם יודעים מה זה אומיגל, רוב הסיכויים שהילדים יודעים מה זה, ושידברו איתם על היתרונות והחסרונות של הדבר הזה.
אבל לפני הכל, אני חושב שאולי המסר שלנו צריך להיות להורים, שאני מאוד מקווה שכל מי שמאזין לנו אלו הורים, שוב, לי אין ילדים ואני לא אלמד אף אחד איך להיות הורי, אבל בבסיס זה להיות מספיק פתוח ומקבל כדי לפתח את השיח הזה, ולהיות פתוח ומקבל בין היתר זה בכלל להיות פתוח ומקבל למצב שהילד או הילדה שלכם ירצה או תרצה לצאת מן הארון.
נכון מאוד. נכון מאוד לאפשר את הסביבה הזאת, את הקרקע הפוריה. תראה, התחלנו בסיפור שהוא יחסית, הוא כאילו צהוב כי זה ידוען, אבל זה בבטן הרכה של כולנו הדבר הזה. לצלם את עצמך באירוע אינטימי ולשלוח את זה אפילו לבן אדם אחד, אתה לא יודע, הרי אתה לא יודע לאן הדבר הזה יגיע.
זו אולי השורה התחתונה, איתה פתחנו ואיתה גם נסיים. משה חג'אג', DNA 360, יועץ כיוון והכללת להט"ב, בין השאר מי שהקים את התוכנית למניעת בריונות ברשת של האגודה למען הלהט"ב. משה, תודה רבה לך.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
זה לא הרי פוטר, לכל מי שתהה, אבל אנשי תרבות אמיתיים ידעו במה מדובר. שומעים את הסאונדטרק של פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בקאן, שבשבוע הבא, ב-14 במאי, שזה יוצא יום העצמאות אצלנו, ייפתח, כמו בכל שנה, מאז 2010, גם השנה, יוענק שם פרס הדקל הקווירי, פרס עצמאי, שמוענק לסרטים להטאבים שמשתתפים בפסטיבל, ואיתנו, כמדי שנה, אני חייב להגיד שבשבילי זה פעם ראשונה, כי אני חדש פה, סך הכל פחות משנה, אבל כמדי שנה איתנו אמיר קמינר, שליח קבוצת ידיעות אחרונות לפסטיבל כאן. היי אמיר.
היי טי.
מה העניינים?
כיף לדבר איתך סוף סוף.
כן, ושעה טובה, גם אתה יודע, אתה כל כך ותיק בתוכנית, אני החדש פה, אז בוא תספר לי מה עושים, מה עושים בקבע.
אני כל עשית לי התקף נוסטלגיה עם פולו מי, זה השיר של המנדליר שרקלתי לצעה במדונים של שנות ה-80. אני מסגיר פה את גילי, אבל המנדליר היא דמות מאוד מרתקת בחיי הקהילה, התואנות או צוברות או מתעקשות שהיא הייתה בכלל נולדה כגבר.
אני רק אציין,
כנראה מהטרנסיות הראשונות.
אני רק אציין שזה שיר, אמיר, אני רק אציין שזה שיר על דו.
היא הופיעה בסרט בפסטיבל, מחוץ לתחרות, בשם לחיות, למות ולהיוולד מחדש. סרט שעוסק במשולש אהבה, שני גברים ואישה, על רקע משבר האיידס.
אמיר, אמיר, רגע, אתה שומע אותי, אמיר? אני רק אציין שזה שיר באיזשהו מקום, אם תרצה, אלדורי, ועובדה שטל ניסן המבריקה, שהיא צעירה מאוד, אני מפרגן לך, טל, כן? היא פה מעבר לזכוכית, אני מפרגן לה על זה שהיא צעירה, היא עלתה על זה, היא, צריך לפרגן לה על השיר. טוב, רגע. תן לנו מילה קודם כל על הדקל הקווירי. מה זה הפרס הזה? למה הוא חשוב?
אז א', קודם כל שנים בכאן התנגדו, אני לא יודע אם הומופוביה, לפרס הזה, כי הרי בברלין מעניקים את הטדי כבר המון שנים. Mm-hmm. את פרס הדוב הקווירי, mm-hmm. את פרס הטדי. המון המון.
אבל בכאן לא.
פה בכאן לא מיירו לתת פרס כזה, אבל בסוף המארגנים הצליחו לשכנע, ומי, כפי שציינת, מ-2010 כבר מעניקים.
אבל הוא פרס עצמאי, הוא עצמאי. הוא לא משהו
שהוא... כן, זה לא שייך להנהגת הפסטיבל.
למה לא מכניסים את זה? אנחנו ב-2024.
נו, בסדר, הצרפתים יותר נוקשים מהגרמנים.
אוקיי. ובואו נדבר קצת על הסרטים המעניינים שמועמדים השנה לפרס.
אז זהו, קודם כל נדבר על יושב ראש חבר השופטים של הדקל הקווירי
הבלגי.
הבלגי הנהדר והחתיך לוקס דונט, כמו שביידן אמר דונט. אז זהו, אז זכו לנו מסרטים נורא מרגשים שנערה, שהעניין הוא נזילות מינית כמובן, נער שהופך לרקדנית, והיה לנו את קרבה שהיה מאוד מרגש, אז הוא יבחר מבין כל הסרטים בכל המסגרות מהסרט הלהט"בי הכי מוצלח. והשנה אולי יש לנו ניסוג של נציגות בזה, כלומר זה סרט צרפתי של הבמאית היהודייה יולן זאוברמן, אבל הוא צולם בישראל ומנהיגה אותו טלינה בוחנה.
וואו, אוקיי. שהאישה טרנסית,
כן. שכידוע היא הדוגמנית ושחקנית טרנסג'נדרית מריבה ומרשימה, כן. ילידת נצרת, היא זכורה לנו מאח הגדול, מתחרות נכון. מלכת היופי, הגיעה ב-2018 לרביעייה הגמר.
נכון.
אז פה יש לה את ההפקה הזאת קצת אפופת סוד, אבל זאוברמן שצילמה בסרט קודם בארץ בשם אם, נחשפה לטרנסג'נדרית, ושסיפרה שהיא הלכה ברגל מעזה את תל אביב, היא לא יודע, עכשיו בסרט החדש, היפהפייה של עזה יוצאת בעקבות אותה טרנסג'נדרית שבאה אלינו מעזה, לא ברור בדיוק, זה שילוב כנראה של דוקומנטרי ועלילתי אולי מוקומנטרי, ויוצאת מתוך המיתוס של שמשון ודלילה, זה מאוד מסקרן, זה יוצג מחוץ לתחרות, זה סרט שמעורר כבר הרבה ציפייה וסקרנות, ושהתקבלה לכאן, היא הודתה בחשבון האינסטגרם שהטרנסג'נדריות הישראליות שהשתתפו בסרט, היא אמרה, תודה לנשים היוצאות דופן, טלין, נטלין, נדין, וישראלה, ישראלה שאנחנו מכירים אותה, או בני הדור שלי מכירים אותה היטב, מעולם הלילה, והיא אמרה, להם בעצמן, הן אורות בלילה.
אוקיי, רגע, אבל בוא נעבור רגע לסרט הזה, דיברנו בהרחבה על הסרט הזה, אבל יש עוד כמה סרטים שמועמדים שם, נכון?
כן, בהחלט, יש טרנס מצווה של במאי יהודי ארגנטינאי דניאל בורמן, שזה נורא מעניין, הולך להיות גם כן, הוא יוקרן גם בחוף הים, על מסך ענק, והוא מראה איך, סרט עלילתי, איך בבוינוס איירס, למשל, יש גישה מאוד מכילה ומקבלת לטקסי הבר מצווה והבת מצווה, בעידן של נזילות מגדרית, אז מתאימים אותם, נגיד, לאלה שהם מתעקשים שידברו אליהם ברבים, אז זה נקרא בני מצווה הטקס. ולאלה שמסרבים לציית להגדרות המקובלות, לחתן וכלת השמחה, אז קוראים לזה בית מקף מצווה.
אוקיי.
אז זה מאוד מסקרן אותי, כי בסרט מככבת פנלופה גררו, זה שחקנית טרנסג'נדרית ספרדיה, ומגלמת זמרת יידיש מפורסמת, שחוזרת למקורות, לבוינס איירס, להתעמת עם המשפחה ועם העבר שלה.
אבל בוא נאמר שיש הרבה מאוד דגש על סרטים עם נוכחות מרשימה של טרנסים וטרנסיות.
אני מניח שכן, אולי יש עוד, אני עדיין לא יודע את כל הרשימה, אני יודע שיש גם סרט לסביות אודי.
בהערכה שלך, מעניין, אבל בהערכה שלך יש איזה אימור למה יגרוף את הפרס הדקל הקווירי?
נחש.
וואו.
היפיפייה של עזה, יש גם עיתונאי פלסטיני בריטי בחבר השיפוט.
יש לו סיכוי גם בפסטיבל?
כן, אני אומר לך, אני אומר...
זה מה שהזכה מבחינתך?
בטוח. אני מוכן לשים את הג'יטונים.
אתה אומר פוליטיקה עולה על הכל, גם אם לא בהכרח זה הסרט הכי טוב.
היא מעניינת יולן זאוברמן, ואני חושב שזה בימים אלה, זה נראה, זאת התחושה שלי. אבל כשנדבר בסוף הפסטיבל, אז נחיה ונראה.
אז בדיוק, אז קמינר, מה שנעשה, אנחנו נקבע איתך עוד שיחה כשהפסטיבל יסתיים. תספר לנו מי ניצח, תספר לנו מה למדת מהסרטים, ומה אתה חושב, האם באמת הסרט הטוב ביותר ניצח.
יש גם נוכחות גדולה לבמאים הומואים, אני חושב. יש כסביה דולן, גם עומד בראש חבר שופטים אחר, ויש עוד דמת אחרות.
קמינר, זה בעיניי פחות חדש כבר, שיש נוכחות של במאים הומואים, אבל אנחנו נמתין לשמוע ממך את הרשמים בסוף. אמיר קמינר, שליח קבוצת ידיעות אחרונות לפסטיבל כאן, תודה רבה לך.
איתי, מאוד תודה, יפה לדבר איתך.
גם לי.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
מבית היוצר של הבמאי שביים את הסרט קרא לי בשמך, Call Me By Your Name, יוצא סרט חדש בשם Challengers, או בעברית מתחרים, ואנחנו אומרים שלום למבקר שלנו, מבקר הקולנוע, זוהר אורבך, היי.
שלום איתי, מה שלומך?
טוב, מה קורה?
בסדר גמור, נעים לפגוש מתחרה כשבאים לדבר על מתחרים. אתה לא מתחרה שלי כמובן, חלילה, אבל אני רק עשיתי...
זוהר, זה שאתה משדר שעה לפניי ברדיו, לא אומר שאתה מתחרה.
אני שעה לפניך? זה חדש לי.
אני לא יודע, הוא שעה לפניי? כן, הוא שעה לפניי. אני פשוט, אני אומר את זה כאילו, עכשיו, אתה יודע, עכשיו שאלתי שוב, כי אני, אתה יודע, בשיא ההכנות, כשאתה משדר, אז אני, אתה יודע, לא מאזין לך, אבל אני תמיד עושה קטשאפ, ואתה לא מתחרה, אתה, מה שנקרא, מרים, אתה, מה שנקרא, עושה את ההכנה, אתה מרים את הרייטינג לקראתי, ואז אני בא ומפוצץ, טוב, עזוב, אנחנו מרימים פה יותר מדי לעצמנו. זוהר אורבך, בוא נדבר על סרט צ'אלנג'רס.
בוא נדבר על המתחרים שלנו. כן. קודם כל, מה שיפה בסרט הזה, שעקרונית, זה לא סרט על שני גברים זה סרט שהוא לכאורה משולש אהבה רומנטי, כמו שאנחנו מכירים. גבר וגבר מתחרים על איבה של אישה.
והם מתחרים הרי... גם במגרש, נכון? זה גם טניס, בדיוק, נכון?
בדיוק, בדיוק. והרי לכאורה הכל זה מטאפורי, ובאמת על ההתחלה הם כבר אומרים, טניס זה כמו סקס, מה שיש לך בין המתחרה שלך הוא קצת כמו סיפור אהבה. אבל העניין הוא שאנחנו חושבים שהפרס בהתחלה אמור להיות האישה. הרי מדובר בסיפורם של שני חברים שגדלו על מגרש הטניס, ויום אחד נתקלים בטניסאית חדשה שהיא בערך כמו החלאה בין ונוס וויליאמס למריה שרפובה. קוראים לה טאשי, והם מתייחסים אליה כאל הבחורה הכי יפה בעולם. ולכן כתיכוניסטים...
לא, אני הסתכלתי על השילוב בעוצמות של וינוס וסרינה והגניחות של שרפובה, אז אני קצת מנסה להבין אם זה הכיוון, אבל אני מבין שפחות.
הלכה למעשה מדובר ביפהפייה לא נורמלית, שזה הגיוני, כי מגלמת אותה זנדיה, ככה אני אקרוא לה לזנדיה שלנו, ויום אחד...
היא מוכרת לנו מספיידרמן ואופוריה וכולי, כן.
המחולית, אחת הכוכבות הכי גדולות בעולם, והם מבינים שהם צריכים להתחרות על היבה, שהרי רק אחד יכול לנצח, אבל יום אחד בנעוריהם, היא באה לחדר המלון שלהם באחת התחרויות, בגרנד סלאם, בהכנה לגרנד סלאם נוער, ולרגע אנחנו חושבים שהולך לקרות כאן מנאז' אטרואה מפואר, שלרגע שניהם עומדים לזכות בה. אבל היא עושה דבר אחד מאוד מעניין טאשי, כי טאשי שלנו לא באמת מעוניינת באף אחד מהם, היא מעוניינת לנצח. והיא נורא תשמח לראות אותם משחקים אחד עם השני, אז כשהם ניגשים לנשק אותה בו זמנית, היא מסתובבת אחורה, ושני החברים הטובים, שני חברי הילדות הטובים, בעצם מתנשקים אחד עם השני.
אתה עושה ספוילרים.
מה זה ספוילרים? זה קורה בדקה ה-20 של הסרט, הכל בסדר, זה מופיע בטריילר, בואו לא נגזים.
אוקיי.
ולרגע לרגע, אתה חושב שהם לא באמת רוצים להפסיק, הם דווקא בסדר גמור עם זה. ולכן, מה שמעניין בסרט הזה, שהוא באמת לכאורה, שניהם נורא כועסים אחד על השני כל פעם, כשהאחר מצליח לנצח בקרב הליבה. בגלל שזה משולש רומנטי שמתפרס על פני למעלה מעשור, ואתה לרגע חושב שבאמת אמור להיות כאן סיפור שבו אחד מנצח, אבל לא, ככל שהסרט מתקדם, אתה מבין שהקרב שלהם עליה הוא בעצם הקרב, הוא בעצם הניסיון שלהם להיות אחד עם השני. כלומר, יש המון סרטים גאים, יש המון סרטים להטאבים שלא באמת עוסקים בגברים או בנשים שמשתייכים לקהילת הלהט"ב, שמגדירים את עצמם כחלק מקהילת הלהט"ב. למעשה, עשרות שנים זאת הייתה הדרך היחידה של יוצרים הוליוודים לספר על דמויות מקהילת הלהט"ב, לרמוז, להעמיד פנים כאילו, לשחק קצת עם הצופה, ומי שמבין יבין. יש כאלה, אני חושב, שיראו את מתחרים ולא יחשבו שזה סיפור אהבה חד מיני, אבל הלכה למעשה, זה סיפור על שני גברים שמנסים לשכב אחד עם השני דרך האישה ששוכבת עם שניהם.
אז היית מגדיר את זה, היית מגדיר את זה יותר כסרט ספורט או יותר כסרט להט"ב גאה, שזה מה המרכז של הסרט מבחינתך?
לא, המצב הוא ששניהם, בגלל שכמובן שזה סרט טניס, שגם חוקי הטניס ומשחקי הטניס הם חלק ניכר מההנאה. הבמאי לוקה גואדנינו מתייחס לטניס, אבל זה העניין, בגלל זה אי אפשר להעמיד פנים שזה לא סרט טניס. זה סרט טניס, פשוט המשחקונים בו נראים לעיתים קרובות כמו סצנת סקס, וזה יפה יפה. זה יפה יפה, זו דרך כל כך כיפית להתייחס לאהבה, למיניות, לזוגיות, ובכלל, הקולנוע ההוליוודי נהיה כל כך פוריטני בשנים האחרונות, שעצם העובדה שיש סרט בתקציב של 50 מיליון דולר, עם הכוכבת הכי גדולה בעולם, שכל מהותו היא לגרום לנו לראות את הדמויות ולהתחנן שישכבו כבר, זה נס גלוי בעצם. כי באמת, אני נשבע לך, איתי, הרי
הדמויות האלה... שוכבות?
זה אני לא אגיד לך, אבל אני כן אגיד שיש סצנה אחת מפוארת שמתרחשת בסאונה. וזה עוד משהו שצריך לומר על הסרט.
זה בטריילר.
נו, רואה, אני לא עושה כאן שום ספוילר. יש שם סצנת סאונה יפהפייה, שבה אתה באמת מבין שהיריבות שלהם, של שני הגיבורים, היא לא באמת יריבות, ותמיד קיבלנו את זה בהוליווד. למעשה, יש כל כך הרבה סרטים שמתחת לאף שלנו היו כל כך קווירים, בלי ששמנו לב, למשל, פייט קלאב. פייט קלאב לכאורה, מועדון קרב, הוא לכאורה סרט על גברים במשבר גבריות. בפועל, זה סרט על חבורת גברים שנפגשים במרתפים חשוכים כדי להתגושש חצי בעירום ומיוזעים. או למשל, אהבה בשחקים. אי אפשר לראות את האהבה בשחקים, את טופ גן, בלי לחשוב שזה באיזשהו מקום קצת סרט די הומואירוטי וקצת פורנוגרפי. למעשה, הבמאי טוני סקוט אמר את זה בעצמו, שהיו שם סצנות שבמהלכן הוא ביים אותן כדי שהסרט ייראה במידה רבה כמו פורנוגייז. והנה מתחרים, עושה את זה מהמקפצה. סצנות שמתרחשות בסאונה, נשיקה חד מינית.
אבל זהו, שאתה יודע, הנה, טוב, אמרנו לא נעשה ספוילרים, ואני עושה קצת ספוילרים, אנחנו לא ממש רואים סצנות עירום בסרט הזה, למרבה הצער.
תשמע, אני לא יודע לגבי צער או לא, אבל הלכה למעשה, קודם כל אנחנו כן. התשובה היא שכן, גם זה לא עניין של ספוילר, הרי די מובן מאליו שיהיו מלתחות בסרט ספורט, נכון? אז יש שם סצנות מלתחה אחת שבה הניצבים, שהם לא הגברים הראשיים שלנו, מסתובבים איך שבא להם. אגב, גם זנדיה לא טומנת ידה בצלחת, כן? אבל שוב, מה שיפה בדמות של זנדיה בסרט, שהיא מצד אחד הדמות הראשית, ומצד שני, ובנוסף, היא גם זאת שעומדת במרכז משולש האהבה. אבל היא נראית כאילו כל מה שהיא רוצה לראות זה את שני הגברים שמתחרים על ליבה, הולכים אחד על השני, כאילו, זה, כאילו היא המעודדת של שניהם,
זוהר.
במסע שלהם לגילוי העצמי שלהם.
זוהר, בקיצור, אתה ממליץ ללכת לצפות?
בחום. מי שחושב שזה בטעות סרט של סטרייטים, לא, 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 זה סרט בשבילנו.
אוקיי, זוהר, יש לי עוד משהו אליך. יש לנו 15 שניות. אתה רוצה להגיד בהצלחה לעדן גולן הערב?
עדן גולן, תני בראש, יפה שלנו. תני בראש, שאף אחד לא יוריד גשם על המצד שלך.
יפה, זוהר אורבך. תודה רבה לך. להתראות.
תודה רבה לך שהזמנת אותי. Writer of my symphony, play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light, everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and powers, life is no game but it's ours while the time goes wild. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it out and leave the world behind, baby.
היי, עדן, עדן, היום בעשר חצי הגמר השני שבו משתתפת עדן, אנחנו נאחל לה המון בהצלחה. נזכיר לכם שהאירוויזיון משודר בכאן 11 ובתחנות הרדיו של כאן. בזאת הגיעה לסיומה עוד תוכנית של חלון גאווה. נזכיר לכן ולכם שלכל התוכניות ניתן להזין באתר וביישומון כאן ובכל זירות ההסקטים. בשבוע הבא נהיה כאן עם תוכנית מיוחדת לקראת יום הבנה, היום הבינלאומי למאבק בלהטבופוביה. ועורכת המשנה שלנו, טכנאי השידור, הוא יובל יסוד. אני איתי שיקמן, אומר לעדן המון בהצלחה הערב, ואומר לכן המאזינות ומהמאזינים, אני אומר לכם שלום, בגאווה.
לא צריך מילים גדולות, רק תפילות, אפילו אם קשה לראות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן.